הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Raven.
Radio Rahi.
So yeah, that's the radio. That's the radio. This is the radio.
אהלן, סינמסקופ ברדיו קצה. תודה שבאתם את רדיו הקצה וצילמסקופ עושים. עומר סנש, לאה שפיגל, בר זבד, חוכי כהן, אורי קדישי, תומר יונס, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לנעמי אלפלג, שמפיקה את השידור. תודה לסקוט ווקר, שפספסתי את התיבה הראשונה של הקטע שלו. תודה לכם שאתם פה, אם אתם בשידור החי, תודה, תאותתו בפייסבוק אם אתם שומעים את השידור החי, אני מסקרן אותי. או אם אתם שומעים את ההקלטה, שזה אני חושב רובכם. אני חושב שננסה אולי יותר דברים, כמו בברודקאסט, יותר מדי דברים בשידור חי כדי לשכנע, למרות שמה אכפת לי, תשמעו מתי שאתם רוצים. קודם כל, אם כבר אתם שומעים את השידור החי, אז הרווחתם, כי תמשיכו להקשיב לרדיו הקצה ברצף, ובשעה 5, שעתיים אחרי שאני גומר פה, אז יש שידור חי מסינמטק תל אביב במסגרת פסטיבל הקולנוע האפריקאי, שידור חי בשיתוף הבלוג קולות מאפריקה, על אומנות אפריקאית, על מוזיקה אפריקאית, אז תהיו איתנו, ספיישל רדיו הקצה בשידור חי מפסטיבל הקולנוע האפריקאי שמתרחש בסינמטק, וזה קורה ב-5 בשידור חי פה. יש לי איזושהי תובנה שהגעתי אליה. יש פשוט עכשיו איזה מבול של סרטים שאני מוקסם מהם, נרגש מהם ממש. בשלושת השבועות האחרונים עלו 4 סרטים שהדבר הכי מיוחד, הספיישל אפקטס שבהם, האפקטים הכי מיוחדים שבהם, זה המילים. זה פשוט סרטים שמבוססים על תסריטים נפלאים, ויותר מזה, זה סרטים שבמרכזם עומדים אנשים מאוד מאוד מילוליים, שכלי הנשק שלהם, שהאופן שבו הם מתמודדים עם העולם ונלחמים בעולם, זה באמצעות מילים. וקודם כל, זה כל כך מרגש אותי, אני מתרגש מול הסרטים האלה, ואני מבין שיש לי באמת איזשהו סוג של פטיש כנראה עם מילים. אני לא חושב שזה אמור להפתיע, אבל זה מפתיע אותי שפתאום זה מתעורר, כשאני כל כך נהיה מודע לזה. אז לפני שבועיים דיברנו פה על שעה אפלה, הסרט על צ'רצ'יל עם גרי אולדמן, סרט שהוא כולו מלא מלל, וצ'רצ'יל הוא מוצג כרטוריקן, שמישהו שבאמת שפתו עשירה, והיכולת שלו, כמו שנאמר בסרט, לגייס את השפה האנגלית כדי להביא למהפך במלחמת העולם השנייה, על ידי מילים, על ידי זה שהוא איש קורא, על ידי זה שהוא איש כותב, על ידי זה שבאמת היכולת הגדולה שלו היא באמת יכולת רטורית. השבוע שעבר דיברתי פה ארוכות מאוד על העיתון, הסרט של סטיבן ספילברג על הוושינגטון פוסט ועל התחקיר שהוא פרסם על מסמכי הפנטגון ב-1971. שוב, שימוש במילים, שימוש בכתיבה, שימוש ביכולת לשכנע אנשים, הנושא של קול, הקול של המולית, של המוציאה לאור שהיא צריכה לקבל החלטה. כל הזמן העניין הזה של דיבור, של כתיבה, של מילים, זה מה שיש לעיתונאים ולכתבים ולגיבורים של הסרט הזה מול הממסד הוושינגטוני, מול הממסד הפוליטי. והיום אנחנו נדבר על שני סרטים שיוצאים ממש בסוף השבוע הקרוב, ביום חמישי הקרוב, שני סרטים מצוינים, מצוינים, אני ממש נרגש לדבר עליהם, ואני אנסה לדבר חצי חצי על שניהם, אבל אני חושש שאחד ישתלט על השני, אז אני רק אגיד לכם ברמת הניים דרופינג, אנחנו נדבר היום על שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי, ועל המשחק הגדול. את המשחק הגדול כתב ארון סורקין, שהוא איש מלל ידוע, כתסריטאי, וזה סרט ראשון שלו כבמאי, ואת שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי כתב וביים מרטין מקדונה. אז לשני הסרטים לדבר, וגם שם הנושא של מילים, כלי הנשק המילים. במקרה של שלושה שלטים יש גם בקבוקי מולוטוב, אבל המילים הם הדבר הכי קטלני שיש בדבר הזה. אז זהו, אז מילים, זה מה שיש לנו עכשיו, ומש פסטיבל סרטי מלל בבתי הקולנוע, ואת כל ארבעת הסרטים האלה אני קודם כל אומר לכם, כדאי לכם מאוד 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 לראות. עוד דבר שאנחנו עושים, התחלתי את זה בשבוע שעבר, אנחנו בחודש הראשון של שנת 2018, וכדי קצת ככה לציין את השנה הזאת, אז אני חוגג מעין יום הולדת קצת מאולץ, 35 שנה ל-1983, שנה שאני נדהמתי מכמות המוזיקה החדשה שגיליתי שם. אז שמו, יש המון דברים שהוא ב-83, יש את Thriller של מייקל ג'קסון ואת Let's Dance של דיוויד בואי, אבל אלה אומנים שכבר הכרתי ב-83, אבל היו כל מיני שירים שגיליתי אותם, או האלבום השני שלי הזו, כל מיני דברים שכבר הכרתי, היו כל מיני דברים שגיליתי אותם לראשונה. אז אני לא מבטיח שנשמע רק שירים שאני גיליתי לראשונה, של אומנים שגיליתי לראשונה ב-1983, אבל כמה שירים שהדהימו אותי, החל מהפופ הכי פשוט, ועד אנחנו נלך בהמשך גם לדברים שהם טיפ-טיפונית יותר אלטרנטיביים, אבל נתחיל עם הפופ. זה ממש One Hit Wonder, להקה בשם Naked Eyes, עיניים בלתי מזוינות, עם קאבר לשיר של ברט בקחרך. Walk along the city streets you used to walk along with me And every step I take reminds me of just how Shadows fall או כמה אהבתי את השיר הזה ב-1983. שני דברים יש לי להגיד לזה. קודם כל, כמובן שיר רומנטי על מישהו שכל מה שהוא רואה מזכיר לו את אהובתו שעזבה אותו, אבל Always Something There to Remind Me זה כללת מבקרי הקולנוע. כל דבר שאנחנו רואים מזכיר לנו משהו אחר, ולכן כל ביקורת שלנו מתחילה עם אלפי רפרנסים לסרטים קודמים ואחרים, כי כל דבר שאנחנו רואים מזכיר לנו משהו אחר. בעיה. ודבר שני, הבנות שלי הם עכשיו בגיל שבו אני הייתי כשהייתי פחות או יותר ב-83, והן שומעות הרבה שירים, והמון מהם זה קאברים. ואני אומר להם, אל תקשיבו לקאברים, תקשיבו לשירי המקור, כי שירי המקור הם משנות ה-80 שאני מכיר, אל תשמעו את הקאבר לטירס פור פירס, תשמעו את טירס פור פירס. אבל לא היה לי מושג בזמן אמת כמה מהשירים שאני אהבתי כשהייתי בגילם היו קאברים, כמה נקד אייז וסופצל ומה לא. הם היו בעצמם קאברים לשירים משנות ה-50 וה-60, אז זו גם דרך ללמוד ולהכיר דברים שהיו בעבר. אז זה עד כאן הניסה של המוזיקה. ואם כבר אמרתי שכל דבר מזכיר לי משהו, אז הנה מגיע הסרט שנקרא שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי, ואני חייב להגיד שהסרט הזה לא דומה לשום דבר שראיתי. אני יכול, אולי אני אזכיר תוך כדי את הצירוף המילים האחים כהן, אבל זה רק כדי שיהיה לכם משהו להאחז בו, זה לא באמת דומה. זה אחד הדברים היותר מקוריים שראיתי בקולנוע האמריקאי בוודאי, המון זמן. אחד הסרטים הטובים שתראו, אם כבר ראיתם את העיתון, אז אחד הסרטים הטובים שתראו בעונה הזאת, סרט שאני חושב שיש לו סיכוי לא רע בכלל לזכות באוסקר, דרך אגב, אני לא יודע עדיין, אבל ממש תחושה, הוא זכה בגלובוס הזהב לפני שבועיים, או שבוע וחצי, אז יש סיכוי, אז כלומר זה לא סרט שאף אחד לא שמע עליו, זה סרט שהוא אחד הבולטים בעונת הפרסים הנוכחית. קודם כל, מרטין מקדונה, אתם אמורים אולי להכיר אותו, הוא ביים, זה הסרט השלישי שהוא מביים, סרט השלישי הארוך שהוא מביים. לפני זה הוא ביים סרט שנקרא ברוז, שהיה לי נהדר. קומדיה שחורה, אחרי זה את שבעה פסיכופטים, שגם היה קומדיה שחורה, שאותו פחות אהבתי. והוא ממשיך לעבוד עם השחקנים שהוא עבד איתם בחלק מהסרטים הקודמים, ואני חושב שקומדיות שחורות זה מה שהוא עושה, ואין ספק שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי, זה לא סתם קומדיה שחורה, זה אחת הקומדיות הכי שחורות שראיתי במיימי. מה זה שחור? הרי קומדיה שחורה, אנחנו צוחקים מסבל ומכאב וממוות של דמויות בסרט. והסרט הזה הוא באמת, הוא נורא אלים, הוא נורא נורא אכזרי, אבל מה שמדהים בו, זה שעם כל האכזריות והאלימות שיש בו, ואיזושהי סוג של תחושה של אנשים שבאמת, באמת לא דופקים חשבון ורק רוצים להרע אחד לשני, יש בו המון אנושיות, ויש המון אנושיות גם בדמויות האלה, רק שלוקח זמן לגלות את זה, וזה גם משפט דרך אגב שנאמר בסרט. אני אוהב את הרגעים האלה שהסרט כזה חושף את את המנגנון שבתוך הוא פועל בתוך אחד הדיאלוגים, כי אתם רואים את האנשים ומישהו פתאום אומר, אבל יש בתוכו הרבה לב, אתם פתאום קולטים שזה נכון, זה נכון גם לסרט, זה סרט שיש בו אלימות וגזענות, אבל יש בתוכו המון לב. קודם כל, הדבר ראשון שאחרי שתראו את הסרט, אתם תשאלו את עצמכם, האם זה מבוסס על סיפור אמיתי, כי יש משהו בפרמיס שלו, בנקודת המוצא העלילתית, שנדמה כאילו שזה מבוסס על סיפור אמיתי. מה נקודת המוצא? נקודת המוצא היא שאישה, אותה מגלמת פרנסיס מקדורמנד, שהולכת לזכות באוסקר, אני אומר את זה פה בלי ספקות וסימני שאלה, ואולי ונדמה לי, אני אומר את זה בטון החלטי, אם אני אתן, אני אתן, אבל תפסו אותי. פרנסיס מקדורמנד היא אישה שגרה בעיירה קטנה בשם אבינג מיזורי. קודם כל, אין עיירה בשם אבינג מיזורי, זה קצת אומר, יעזור לכם לנושא הזה לבסס האם זה מבוסס על סיפור אמיתי או לא. לא קיימת עיירה כזאת. ויש שלושה שלטי פרסום נטושים בכביש הקטן שמוביל אל תוך העיירה, הכביש הצדדי שאיש לא נוסע בו, כי בנו את את ההיווי, את הכביש המהיר של הכניסה השנייה לעיר, ובכביש הזה אף אחד לא נוסע. אז יש שם שלושה שלטים שהם כבר נטושים וממורטים ואף אחד לא מסתכל עליהם, והיא סוחרת אותם מחברת הפרסום ותולה שם שלושה שלטים, ששם היא מוחה נגד השריף המקומי, למה הוא לא חוקר ועוצר את האנשים שרצחו, אנסו ורצחו את הבת שלה. וזאת נקודה במוצאה של קומדיה. שימו לב. אז זה מתחיל בזה שאישה, אם שכולה, סוחרת שלושה שלטים כדי להילחם בשריף המקומי, לשאול אותו על אוזלת היד שלו, למה הוא עדיין לא עצר אף אחד כחשוד במעשה הרצח והאונס של הבת של הבת של הבת ה-19 או משהו כזה. ככה הסרט מתחיל. מרטין מקדונלד, אני חושב שזה אחד הדברים שהכי הרבה יחפשו בשבוע הקרוב בגוגל, האם זה מבוסס על סיפור אמיתי, אז הוא מספר ברעיונות שהוא אכן ראה אי שם בדרום ארצות הברית לפני די הרבה זמן, יותר מ-10 שנים, באמת איזשהו סוג של שלטי פרסום שמוכים נגד אוזלת היד של המשטרה מעט אנשים שקרוביהם עברו איזשהו פשע, ומשם ננעץ בתוכו הרעיון הזה של לפרסם שלטי פרסום כמחאה נגד המשטרה, ואז השאלה היא מה יקרה הלאה, ואת כל מה מה יקרה הלאה, את זה כבר המצאה שלו. אז לא, זה לא מבוסס על סיפור אמיתי. ברמה הזאת של כל דבר מזכיר לי משהו, הדבר הכי קרוב לזה שאני יכול להגיד לכם מהעולם של סרטים שאולי ראיתם, זה פארגו. לא מעט אנחנו חושבים על זה גם בגלל הנוכחות של פרנסיס מקדורמנד, וגם בגלל הנוכחות בפסקול של קרטר בואוול, שהוא המלחין הקבוע של האחים כהן. אבל אני חושב שזה באמת איזשהו סוג של מרטין מקדונלד, יש לו משהו שהוא חייב להכין כהן באופן שבו הוא יוצר את הסרטים שלו, בטון של הסרטים שלו. אבל אם אתם זוכרים את פארגו, אז קחו בחשבון של שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי, הוא הנגטיב המוחלט שלו. פארגו זה קומדיה שחורה. אבינג מיזורי זה קומדיה הרבה הרבה יותר שחורה, כאמור. אז יש לנו שלושה שלטים שאיתם הסרט מתחיל. ואז אנחנו פוגשים שלוש דמויות שסביבם הסרט התנהל. ואז אחת הדמויות כותבת שלושה מכתבים לשלוש דמויות אחרות בסרט. יש איזשהו עניין עם העניין הזה של החלוקה לשלושה לכל אורך הסרט. וזה אחד התסריטים המופלאים שנתקלתי בהם. אפרופו הנושא של מבנה. והנושא של שימוש במוטיבים ובהתפתחות, ובעיקר בנושא הזה של הפתעה. כי אם אני אומר לכם, אוקיי, אם שכולה קונה או סוחרת שלטים כדי לצאת נגד השריף המקומי על אוזלת היד שלו בחקירת האונס והרצח של ביטה. מה יקרה הלאה? אני די מבטיח לכם שאם לא תראו את הטריילר, אם לא תשמעו כלום על הסרט ולא תקראו עליו, אתם לא תצפו לשום דבר שהולך לקרות לאורך הסרט. זה באמת סרט שהולך למקומות נורא קיצוניים ונורא משונים ונורא נורא לא צפויים. הסרט, אמרתי לכם, הוא נורא מקורי. וזה מה שלשם הוא מתפתח, וזה הכישרון הגדול ככותב קודם כל של מרטין מקדונלד. שוב, אם אני צריך לאמר, כי אנחנו נמצאים ככה בעונת האוסקרים, יש לי תחושה שהולך לזכות באוסקר על תסריט מקורי, כי באמת אני חושב שלא ראינו כזה תסריט, לפחות הרבה זמן. מבחינתי הוא אחד הקלאסיקות התסריטיות המודרניות, בכל אופן. תסריט וסרט שיהיה לי תענוג לנתח אותו, לעתיד לבוא, את המבנה שלו, את האופן שבו הוא מתהפך בכל פעם ובפעם, האופן שבו הוא מעביר את השרביט כל פעם מדמות אחת לדמות אחרת. והאופן שבו הסרט בעצם בסופו של דבר, ופה אני מגיע בעצם אולי המסר שלו, אולי התבנית של המסר, האופן הזה של אחד האתגרים שיש לנו בקולנוע, ובכלל באומנות, זה הנושא הזה של יצירת הזדהות. נורא קל לגרום לנו ליצור הזדהות ולגרום לנו להרגיש, אוקיי, זאת הגיבורה, אנחנו מזדהים איתה, היא מסכנה, וזה האנטגוניסט, הוא עומד נגדה, ולכן הוא נבל. והסרט הזה כל הזמן גורם לנו לחשוב אחרת על הדמויות שמולנו. האם האם השכולה שעושה את המחאה הלא אלימה הזאת של השלטים, האם היא הדמות הטובה? האם השריף שנגדו יוצאת ואנחנו יודעים להיות נגד המשטרה, יש פה איזשהו סוג של מחאה נגד המשטרה, ואנחנו מיד כאזרחים אומרים, אוקיי, אנחנו מיד לצידה, וברור שהמשטרה, השריף, בוודאי שריף בדרום, הוא בטח נבער, הוא בטח לא אכפת לו, הוא בטח לא מזיז לו מזה שבאמת יש פשע נגד נשים, אבל גם את זה אנחנו פתאום נגלה שהסיפור הוא אחר לגמרי ממה שחשבנו. ואז יש את ה... אז הוא מתגלה מהר מאוד, לא ספוילר, זה אנחנו רואים משהו כזה בהתחלה, שהוא השוטר הטוב. ולצד השוטר הטוב תמיד יש את השוטר הרע, ואותו מגלם סם רוקוול. מה זה שוטר רע? זה האב טיפוס של הדמות של השוטר המניאק שאנחנו מכירים מכל הסרטים. זה הדימוי שלנו בראש של שוטרים בדרום, ובייחוד שהדבר הראשון שאנחנו שומעים עליו זה שהוא היקה צעיר שחור שהיה במעצר. והוא כנראה די בצרות בגלל הדבר הזה. אז מישהו שאנחנו כבר יודעים שהוא אלים וגזען. אין לנו סיכוי כמובן לחשוב עליו משהו אחר, חוץ מזה שבמהלך הסרט גם התמונה הזאת תלך ותשתנה. אז שלוש הדמויות האלה יתהפכו לנו לאורך הסרט שוב ושוב, ויעשו את הדברים הלא צפויים, ואנחנו פתאום נגיד, רגע, אבל אהבנו אותה לפני רגע את הדמות הזאת, ופתאום הדמות הזאת עושה דברים בעייתיים, ודמות שסננו לפני רגע, פתאום היא עושה את הדבר הנכון, וכן הלאה וכן הלאה, וכל הזמן זה מתהפך כל, ויש עוד דמויות משנה מסביב לזה, שגם הם כל הזמן משתנות לנו, ויש פה בסופו של דבר, מעין מחאה של האזרח הקטן, או האזרחית הקטנה, זה חלק מהעניין דרך אגב, העניין הזה שזאת אישה וזו המחאה של אישה, ושיש לה את העניין הזה שהפעם האישה לא תפסיד במאבק הזה, והיא ממש מקימה מעין מיליציה של אדם אחד לצאת לקרב חמוש ממש נגד המשטרה ונגד כל הגברים שעומדים בדרכה. אבל גם פה אנחנו מגלים כל פעם דברים חדשים, שמאתגרים אותה, מאתגרים את התובנות שלנו וכן הלאה. אז שלוב, אני לא רוצה לספר עוד יותר מדי מהסיפור, כי הוא באמת מפתיע והוא מצחיק במקומות שאתם לא מאמינים שאתם תצחקו בהם, והוא מצחיק וזה כואב וזה פשוט נפלא. פשוט סרט נפלא, אבל אלים וקודר, אז קחו את זה בחשבון. שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי. בעברית זה קצת קשה, צריך לשים לב לזה, זה המילה לאבינג נראה לנו בעין כמו לאבינג מיזורי. אז שלושה שתים מחוץ לעיירה, אבינג מיזורי. אני רוצה להמשיך לדבר על הסרט הזה, אבל אני אעבור לסרט הבא, ואז אולי נחזור ונחבר על זה ביניהם, כי אני רוצה גם שנספיק לדבר גם על הסרט של אירון סורקין. ואנחנו ממשיכים עם 1983, טוב, האג'נדה שניסיתי להציג בתחילת התוכנית קורסת ברגע זה, זה לא רק שירים של להקות שגיליתי ב-1983, אני ללהקה שגיליתי שנה לפני זה, כבר דיברנו עליה הרבה, עשיתי עליה ספשייל, אנחנו יודעים שזה להקה שאני מאוד אוהב, אבל בינואר 1983, ממש ממש החודש, לפני 35 שנה, להקת דפש מוד, קמה מתוך האפר הזה של האלבום שלא כל כך הצליח שלהם, Broken Frame, מתוך זה שהם היו שלושה, גיסו אליהם חבר שלישי והוציאו את הסינגל הזה. חבר רביעי, התכוונתי לאלן ויילדר שהצטרף לשלישי. Get the balance right. It's almost predictable. 1983, ינואר 1983, בדיוק לפני 35 שנה, Get the Balance Right, דיפש מוד סינגל, שלא הופיע באף אלבום, הם בדיוק אמרו את הסינגלים של A Broken Frame, ועוד לא התחילו את הסינגלים של Construction Time Again, שעוד רגע יגיעו, כן, באמצע 1983 יתחיל Everything Counts וכינה לכל הסינגלים הזה, זה יצא בין לבין, דיפש מוד. סרט נוסף שיוצא בסוף השבוע הקרוב, המשחק הגדול, באנגלית קוראים לו Molly's Game, המשחק של מולי. הבמאי הוא אירון סורקין, שלמרבה ההפתעה, זה הסרט הראשון שלו כבמאי. אירון סורקין מוכר כבר כמחזאי, מוכר כתסריטאי לטלוויזיה, מוכר כתסריטאי זוכה אוסקר. בקולנוע הוא כתב את התסריט לרשת החברתית של דיוויד פינצ'ר, אבל זה פעם ראשונה שהוא מביים סרט לקולנוע, ואני מבין אותו, כי הוא כל הזמן כותב באמת לאחרים, ואני מניח שהוא כבר למד עם כל הזמן הזה איך לעשות את זה, ובמידה מסוימת על זה הסרט, על זה שאם מישהו רוצה ללמוד לעשות משהו שהוא לא יודע, הוא פשוט מסתכל על מה אחרים עושים, ונמצא שם בשטח, ומביט, ורושם, ולומד, ואם הוא אינטליגנט, אז הוא יצליח לעשות את זה בעצמו. אז אני חושב שהמולי הזאת, שנמצאת במרכז הסרט, קצת אירון סורקין בעצמו, היא צריכה ללמוד משהו שהיא לא עשתה קודם, ולהיות הכי טובה בזה, וגם הוא, בתור תסריטאי, צריך ללמוד להיות במאי, והוא עושה את זה ממש לא רע. זה סרט מאוד מהיר, אנחנו רגילים לזה שאירון סורקין כותב דיאלוגים מאוד מהירים, אלוף בדיאלוגים, הדמויות שלו מדברות ללא הרף, מכונות יריעה של, של, של דיבור, מספיק שנזכור הזה שהוא כתב את, את הבית הלבן, והוא כתב את ניוזרום, סדרה שממש אהבתי על, על חברת חדשות, וכאמור את הרשת החברתית, ולתיאטרון, וגם לקולנוע כתב את בחורים, A Few Good Men, כן? בחורים טובים, סרט עם טום קרוז וג'ק ניקולסון. זה אירון סורקין, ופעם ראשונה שהוא מביים. מעניין שזה משהו דבר שהוא בחר לסרט הראשון שלו, סיפור אמיתי על בחורה בשם מולי בלום, וכמו שהיא מציינת בסרט, היא לא עירית, למרות שמולי בלום זה השם של הגיבורה ביוליסס, אלא היא יהודיה יהודיה או חצי יהודיה או ממוצע רוסי, והיא הייתה אמורה להיות אלופה אולימפית לגלישת סקי, נפצעה באופן קשה והחליטה ועברה לעולם לחיפושי עבודה, ובסופו של דבר ברגע שהיא רואה שיש עולם שלם של משחקי פוקר, עכשיו זה לא משחקי פוקר לא חוקים, מסתבר, אחד הדברים, אני לומד מסרטים שמסתבר שלארגן משחק פוקר זה לא דבר לא חוקי, יש אלמנט שיכול להיות לא חוקי בזה, אבל אם שומרים על זה, אז לארגן משחקי פוקר זה חוקי, אז היא הייתה מעין מזכירה או פקידה אצל מישהו שארגן משחקי פוקר, למדה את כל הטריקים, איך עושים את זה, איך מזמינים, איך מארגנים, איך גובים דמי כניסה מכל המשתתפים ודואגים שהמשחק יהיה איכותי ויוקרתי, והייתה, הפכה להיות בלוס אנג'לס למארגנת משחקי הפוקר הכי מבוקשת והכי יוקרתית והכי מצליחה שהייתה שם, עד שבאמת לכל העניין הזה מצד אחד נכנס את המאפיה ומצד שני נכנס ה-FBI שמתחיל לרדוף אותה ולנסות להביא אותה למשפט. במרכז הסרט יש את הספר שהיא כתבה שנקרא Molly's Game, אבל זה לא סתם עיבוד לספר, לכן זה אירון סורקין באמת תסריטה איתו, זה לא עיבוד לספר שלה, אלא זה היא מנסה להתמודד עם המורשת שהשאירה על ידי זה שהיא כתבה את הספר. בעצם הסרט ממשיך את הסיפור שקרה אחרי הספר. אחרי הספר היא מגיעה לעורך דין, את עורך הדין מגלה עם אידריס אלבה, ושם היא צריכה שהוא יגן עליה מפני תביעה בבית משפט, ושם היא בעצם צריכה לספר לו את הסיפור של מה שקרה לה, אפרופו מה שסופר בספר, אבל גם את האמת שלא סופרה בספר, ומה שקרה כל מה שקרה אחר כך. אז זה גם אין עיבוד לספר, כי יש בקרדיט בסוף, בסוף הזה, מבוסס על ספרה של, של, של מולי בלום, המשחק של מולי, וגם רואים את הספר בסרט עצמו, אבל זה, הספר הוא הבסיס, ומעל זה יש את שכבה שלמה של, של סיפור שממשיך הלאה, ועוד סיפור שלם שמתקדם מחוץ לאחורנית, מחוץ למה שהספר סיפר לנו. ומה שיפה, וזה נכון לכל הסרטים האלה שדיברתי עליהם, סרטי המלל, שברגע שאנשים הם עשירי דיבור, הדמויות, הם דמויות שיודעות דבר, הם בהכרח דמויות נורא אינטליגנטיות. אז כשזה צ'רצ'יל, אז אנחנו מבינים. כשזה האורחים בוושינגטון פוסט, אנחנו מבינים שאמורים להיות כנראה בוגרי אוניברסיטאות. אבל שני הסרטים שיוצאים השבוע, הם על אנשים קטנים יותר, פשוטים יותר, שאנחנו לא מצפים שהם דווקא יהיו אינטליגנטים או רהוטים. אז גם בשלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי, האנשים הכפריים הקטנים בדרום ארצות הברית, האזור הזה שנקרא טראמפלנד, האזור הזה שבו אנחנו משוכנעים שהם כולם גזענים, ניברים, ובוודאי מצביעים לטראמפ, ופתאום אנחנו מגלים דמויות שיש בהם איזושהי מורכבות שלא ציפינו לקבל מדויות כאלה. ובמשחק של מולי, הדמות הזאת של מישהי שהייתה ספורטאית, ואחרי שחלום הספורט נגוז, היא לא הלכה ולמדה משהו ונהייתה דוקטורית, אלא היא באמת נכנסה לעולם מלמטה, מעבודות פקידות, מעבודות הכי קטנות, אבל היא פשוט למדה את התחום הזה ונהייתה הכי טובה. ובעולם של אירון סורקין, אנשים תמיד הם יודעים לנסח את עצמם נורא יפה, ובעצם הם כולם אנשי מחירות, בין אם זה מרק צוקרברג בפייסבוק ברשת החברתית, ובין אם זה נשיא ארצות הברית וכל האנשים שעובדים לצידו בבית הלבן, או כל האורחי דין והאנשים בבחורים טובים, כל האנשים האלה הם בעצם סוג של אנשי מחירות, שכל הזמן עושים את הסיילס פיץ' שלהם, את פיץ' המחירות שלהם, כדי לשכנע אנשים לסמוך עליהם ולבנות עליהם. וגם כאן, נקודות המפנה הכי מרכזיות בסרט, הן נקודות מפנה שמבוססות מלל. מבוססות איזשהו סוג של רגע של נאום, רגע שבו מישהו צריך לעמוד ולדבר ולשכנע את אנשים מולו, ואז העלילה משתנה. והדברים האלה פשוט באמת מרתקים בעיניי, איך לגרום לאנשים להשתכנע מהדברים שלך רק באמצעות מילים. אז אירון סורקין כבמאי, הוא נורא דומה לאירון סורקין כתסריטאי, הסרט הזה רץ בקצב אש של, לא יודע, 120 יריות לשנייה, המון שוטים, המון עריכה, קופץ כל הזמן קדימה ואחורה בזמן, מאוד אסוציאטיבי בעולם שלו, כל פעם שאנחנו מדברים עליו שלו, אז אנחנו רואים משהו שקופץ ומראה לנו המחשות, דיאגרמות, גרפים, כמות עצומה של מידע שנזרק עלינו, וחלק מהמידע הזה אנחנו גם צריכים להבין שהוא מידע מיותר עבורנו. חלק מהמידע הזה זה משהו שאנחנו צריכים להבין, אוקיי, אנחנו טובעים בתוך גודש של מידע, אבל זה חלק מהעבודה של במרכאות אנשי המחירות האלה, שמנסים קצת לסמא אותנו עם כל המילים והמידע, והז'רגון הפנימי של עולם משחקי הפוקר, שגם אותו אתם תלמדו בסרט, אבל לא צריך לדעת אותו, ולא צריך להבין אותו, אלא זה הכל איזשהו סוג של קישוטים שמושלחים בינינו, כדי שלפעמים להשיח את דעתנו ממה שבאמת קורה, ומנקודות המפנה שמסתתרות מאחורי מול עינינו. אז יש מידה רבה של להטוטנות בסרט הזה, גם להטוטנות הסריטאית, גם להטוטנות מילולית. עד כדי שוב, איזשהו סוג של הפרעה, אני חושב, יש לאירון סורקין איזשהו סוג של הפרעת כתיבה, אובר כתיבה, היפר כתיבה, אני מתמוגג מזה. אם הוא אקסיביציוניסט, אז אני מציצן, אז אני אוהב את ההפרעה שלו, כי היא נורא מתאימה להפרעה שלי, והדמויות שלו מדברות הרבה יותר מדי, וזה אושר, כי זה, יש בזה איזשהו סוג של, זה כמו טריק בקרקס, לראות אנשים שמדברים בקצב של 120 מילים לדקה. זה נפלא. והסיפור הזה, שהוא גם סיפור שכל הזמן מתהפך מול עינינו, האם הדמות הזאת, האם אנחנו מרחמים עליה, כי היה לה חלום, והחלום הזה נגוז, החלום של הספורט, ואז אנחנו רוצים לראות אותה מנצחת את החלום האמריקאי, או האם זאת דמות מושחתת, שבגלל שהיא נכנסה לעולם הזה של הימורים, וכסף גבוה, וקצת ככה להיכנס לעניין הזה שהוא מאוד גבולי, גם מבחינת האופן שבו אנחנו מתייחסים אליה. אני אתן דוגמה. אחד הדברים שנורא בולטים בסרט זה כדי לפתות את העשירים ביותר לבוא דווקא למשחק שלה, להבדיל מהמשחק של המתחרים שלה, היא לובשת תמיד בגדים מאוד מאוד חושפניים. יש פה באמת איזשהו סוג של במרכאות ניצול של המיניות כדי לגרום לאנשים לבוא דווקא אליה. האם אני מקבל את זה? האם אני מעריך את זה? האם אני מכבד את זה? האם הדמות נפגעת כשאני רואה את זה מולי? כל הרגעים האלה שגם בסרט הזה גורמים לי כל הזמן לבחון את הגיבורה מולי ושואל את עצמי, אוקיי, גם אם היא עושה דברים שאני לא מסכים איתם, גם אם היא עושה דברים שהם לא מוסרים, האם זה אומר שהיא אשמה? ובגלל שבבסיס הסרט יש איזשהו סוג של דיון משפטי שמנסה לבדוק את אשמתה או חפותה של הגיבורה, כל האלמנטים האלה אנחנו בעצם נמצאים במצב של התובע, הסנגור והשופט, שאנחנו לוקחים את כל הדברים האלה בחשבון, מצד אחד הרחמים, מצד שני הביקורת, ואנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, בואו ננטרל את כל זה, האם היא אשמה או חפה מפשע. וזה מרתק, זה מרתק, כי ג'סיקה צ'סטיין עושה עבודה נהדרת בדמות הזאת, גם בתור המסכנה וגם בתור המצליחה, גם בתור הפתיינית וגם בתור זאת שרוצה שניקח אותה ברצינות, בזכות השכל שלה, וכל האלמנטים האלה ביחד בתוך סיפור שהוא סיפור קטן ומשונה, שוב, לעומת העיתון או שעה אפלה של רגעים גדולים בתולדות ההיסטוריה או דנקרק, פתאום מגיע סיפור כזה שהוא, שואלים את עצמכם למה דווקא אירון סורקין נדבק לסיפור הזה, אבל יש בו משהו, יש בו משהו שמציג משהו מהדבר הזה שנקרא אמריקה, גם הרגעים היפים של אמריקה וגם הרגעים העלובים של אמריקה, איזשהו סוג של בהלה לכסף שלא יודע צובע, ומצד שני גם איזשהו סוג של רצון לדיסנסי, רצון לאיזשהו סוג של הגינות בסיסית בבני אדם, איזשהו סוג של כבוד בין גנבים, אם תרצו. אז זה סוג של סרט פשע, בלי שבטוח שנעשה בכלל פשע בסרט הזה, שזה אחת השאלות ש עולות בו. אז גם זה, כמובן שאם אתם חובבי משחקי פוקר, אני מניח שיהיה לכם איזשהו סוג, אני מכיר כמה אנשים כאלה שנורא אוהבים פוקר, אז אני מניח שלהם תהיה איזשהו סוג של הנאה אקסטרה מורכבת מהסרט הזה, ויהיה מסגרן בעיני לשמוע אנשים שהם מבינים בפוקר, עד כמה חוקי הפוקר והאופן שבו משחקים פוקר, הם מזינים את המבנה של הסרט, כי אני לא אתפלא עם כל העניין הזה של הבלופים בפוקר, נמצא בתוך המהלך הזה של הסרט, שאנחנו לא לגמרי יודעים מה הדמות השנייה מרזיקה ביד, אנחנו רק מסיקים, ואנחנו גוזרים את גזר הדין שלה ואת שלנו, מבלי שאנחנו יודעים מה יש להם ביד, אז גם זה נמצא בתוך סרט. המשחק הגדול, ככה זה נקרא, ג'סיקה צ'סטיין בתפקיד הראשי, אידריס אלבה לצידה, אירון סורקין בפעם הראשונה שלו כבמאי, מביאים מתסריט שהוא כתב על פי ספר של אותה מולי בלום, שעליה מבוסס הסרט הזה. עוד, לא גדול כמו אם אתם צריכים לעשות לכם סדרי עדיפויות, שלושה שלטים, סרט טוב יותר, אבל יש משהו במשחק הגדול שהוא קצת יותר מבדר. קצת יותר מבדר. ויש שם תפקיד נורא יפה של קווין קוסטנר, עם אחת הסצנות הכי יפות בין אבא ובת שראיתי הרבה זמן, אבל זה מגיע כל כך מוכר בסרט שאני לא יכול לדבר על זה. אבל סצנה מהממת, גם בכתיבה וגם במשחק של קווין קוסטר וג'סיקה צ'סטיין של אבא ובת. מאוד מאוד יפה. חזרה ל-1983, זה השנה שבה גיליתי את ההרכב המופלא הזה, אלבום שנקרא Head Over Heels, Cocteau Twins. נגן? שנקרא Sugar Hiccup. 1983 הייתה שנה גדולה לתאומים, גם קוקטו טווינס וגם תומפסון טווינס, משני הצדדים של, של המצעדים. היה לנו בהתחלה את שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי, ואנחנו חותמים עם פרויקט מעניין שנקרא שלושה סיפורי ערבה, שיוצא בסוף השבוע הקרוב לבתי הקולנוע, בקולנוע לב, בבתי הקולנוע של לב. שלושה סרטים ישראלים קצרים שקובצו יחד למין אירוע קולנועי ארוך, אבל לא באורך מלא, משהו כמו 45 דקות. גם הכרטיסים לזה יהיו מוזלים, לא סרט באורך מלא, אבל אפשרות לראות שלושה סרטים קצרים. וזה פרויקט מעניין, זה פרויקט שנולד בפסטיבל סרטים בערבה לפני כמה שנים. שני האנשים האלה, אייל שיראי, מפיק קולנוע, טינקרבל, שחקנית, זוג במציאות, עזבו את הכל, את העיר, וירדו לדרום, לאיזה מושב באמצע שום מקום בערבה, רחוק מאילת, רחוק מים המלח, רחוק מכל דבר, אבל הקולנוע בער בהם, ואז הם הקימו פסטיבל קולנוע, שלח ושתרגל, דיברנו עליו לפני כמה שבועות, הלך ונהיה פסטיבל נורא משמעותי ונורא מעניין בשנים האחרונות, ותוך כדי זה הם גם הצליחו לגייס כסף בכל שנה להפיק כמה סרטים קצרים שמצולמים שם באזור הזה של הערבה, האמצע שום מקום, תקציבים גם מהמשרדים והעיריות והמועצות המקומיות ומשרדי ממשלה וגם קרנות קולנוע לעשות סרטים קצרים, והסרטים האלה הוצגו בפסטיבלים, ושלושה מהסרטים האלה, שכנראה היו המוצלחים מהמקבצים שנעשו, קובצו עכשיו על ידי אייל שירי וטינקרבל, למקבץ אחד שיוקרן בסוף השבוע בבתי הקולנוע של לב. שלושה סיפורי ערבה. ככה זה נקרא. עכשיו, ברגע שיש לנו שלושה סרטים שמקובצים לנו ביחד, אין מנוס אלא להפוך את זה לקצת למין מצד פזמונים או אירוויזיון, ולבחור מה מבין הסרטים האלה הוא הסרט החביב עליי. ואני חייב להגיד שאני מעדיף את ההומוריסטי על פני הכבד. וקודם כל צריך גם את זה לשים לב. ברגע שבאים ליוצרים ואומרים להם, אוקיי, בואו תציעו רעיונות לסרטים שמתרחשים בערבה. בערבה. ואני חושב שחלק מהעניין הוא לא רק לזה שיבואו צוותי צילום ויצלמו, אלא גם אולי להפוך את הערבה קצת ליעד אולי מתויר יותר, או איזשהו סוג קצת כלשהו, מין גלויית פרסומת. לא ככה המצב. שלושת הסרטים האלה, בייחוד שלושת הסרטים שקובצו ביחד למקבץ הזה, הם שלושה סרטי מוות, אני חייב להגיד, או סרטים שעוסקים באיזשהו סוג של סכנת מוות של אנשים, שמי שמגיע לאמצע המדבר, חייב נמצאים מאוד מאוד בסכנה. הסיפור הראשון, בתפקיד הראשי, יש שם את ליאור אשכנזי, סיפור על גבר שיוצא עם בחור צעיר או גבר צעיר יותר לטיול, ואז אנחנו מבינים מהר מאוד את זה שהוא אמור להיות בכלל בכנס באילת, אבל הטיול הזה, הטרק הזה שהם עושים בין צוקי המדבר, זה ההזדמנות שלהם להסתודד ביחד ובעצם לנהל את הרומן שלהם בין גבר מבוגר יותר ובין גבר צעיר יותר. ואז מה קורה כשאחד מהם פתאום נופל מצוק, אז והדבר שמלחיץ יותר זה לא רק האם הוא יחיה, אלא אם יתפסו אותו בשקרים שהוא מספר, לא רק ברומן שהוא מנהל, אלא עצם העובדה שזה רומן עם גבר. וזה התחלה, זה נקודת מוצא לסרט שיכול להיות מרתק בעיניי, אבל אני הרגשתי שיש שם משהו לא גמור בסיפור הזה, שמשאיר את הכל קצת ככה באוויר, וגורם לי בעיקר לחוסר סימפתיה נורא גדול, גם לדמויות וגם לאזור הזה. שנקרא ערבה. הסיפור השני הרבה יותר משעשע, גם סרט שאני הייתי שמח להפוך אותו לפיילוט, למין סדרת טלוויזיה קומית שמתרחשת באמצע שום מקום, על שני אנשים שעובדים ביישובים סמוכים, ושהתפקיד שלהם זה לפנות את הפגרים של הגמלים שנדרסים בדרך. אבל אם זה הגמל הוא מקילומטר כך וכך, אז הוא באחריות מועצה אחת. אם הוא בקילומטר כך וכך, הוא באחריות מועצה אחרת. אבל מה קורה כשהגמל נמצא באמצע. אז מי צריך לפנות את גופת הגמל? אז פה זה סרט עם מנשה נוי, בתפקיד הראשי, וזה סרט הרבה יותר משעשע, שוב, קומדיה שחורה, וזה הסרט שחיבבתי מבין השלושה. והסרט השלישי קצרצר, שהוא מרתק מבחינה ויזואלית, על מסעית שמובילה דולפינים באמצע המדבר. מה יקרה לדולפינים? זה סרט שגדוש, ועשוי נורא יפה מבחינת אפקטים, גדוש באפקטים ויזואליים של ליצור את הדולפינים במדבר. אז אם אתם רוצים איזושהי טעימה משלושה יוצרים שאתם עדיין לא מכירים, ושאני חושב שהם כולם בדרכם לפיצ'ר ראשון, אז זאת הזדמנות. שלושה סיפורי ערבה, שזה נחמד, לא סיפורי אהבה, אלא סיפורי ערבה, מסוף השבוע הקרוב, בהקרנות בקולנוע לב, וחזרה ל-1983. יש לפעמים להקה שאתם מתוודעים אליה, שומעים את האלבום הראשון שלה, אתם קודם כל בטוחים שאתם הראשונים שגיליתם אותה, ושנית אתם בטוחים שאו הנה להקה שתלווי אותי עכשיו לכל החיים, ואני אשמע את כל האלבומים שלה ואני אקשיב להם, ואז הם באיזשהו שלב נעלמים לכם מהחיים, ואתם לא יודעים מה קרה איתם, ואם הם המשיכו להוציא סרטים. אבל ב-1983, הלהקה הזאת, הייתי בטוח שזאת תהיה האהבה הגדולה המוזיקלית הבאה שלי. וזה הולך ככה. אם זה הולך ככה, כן. קוראים להם The Blue Nile, הנילוס הכחול. זה Tinseltown in the Rain, מתוך אלבום הבכורה שלהם, שנקרא Walk Across the Rooftop. ולא, חוץ מעוד אלבום שהיה להם, Hats, לא שמעתי להם אחר כך שוב. We'll be right back. ולבסוף, 1983, גם הזכור למשהו מהקולנוע, 35 שנה מאז. אחד הסרטים שאני הכי אהבתי אז, אחד הסרטים שאני הכי אוהב עד היום, מ-1983. לא מעט, דרך אגב, בזכות המוזיקה שלו. גיבור מקומי, לוקל הירו של ביל פורסייט, עם הפסקול של מרק נופלר. מרק נופלר היה לו שנה אוף בין Love of Gold של דייר סטרייטס ובין Brothers in Arms של דייר סטרייטס, והוא עשה את אחד הפסקולים הכי נפלאים שאני זוכר שנעשו בקולנוע. מבחינה מוזיקלית זה כל כך השפיע עליי כמי שחושב על מוזיקה וקולנוע, גם מבחינה קולנועית הסרט הספציפי הזה, גם מבחינת האופן שבו הם משתמשים במוזיקה ומה שמרק נופלר עשה. אז אנחנו חותמים עם קטע מתוך הנעימה של מרק נופלר לגיבור מקומי של ביל פורסייט, באמת אחד מנימות הנושא היפות שנכתבו לקולנוע, 1983, 35 שנה, ואנחנו נחזור לכאן בשבוע הבא.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.